טוב, מרבים בשמחה. אז הנושא היום מתבקש יהיה תפילה, תפילה בשמחה, המקום של השמחה בעבודת התפילה. תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. כלומר, יש איזה תדר שבו התפילה פועלת, איזה מקצב. זה כמו מקצב של מנגינה, נכון? גם מנגינה נחמדה, אם ישאיר אותה לאט לאט לאט, כאילו זה הורס. מצד שני, אם ישאיר אותה מהר מדי, אז זה גם הורס. אז ככה יש גם קצב, מקצב כזה, תדר שמתוכו עומדים להתפלל. עצבות ועצלות זה כאילו לאט מדי, זה כבד מדי, זה לא נותן להתרומם. אבל תפילה היא דרך, היא תהליך של פגישה, אז אי אפשר לבוא לאט מדי. אז עצבות ועצלות זה תכונות נפש שלא מאפשרות. שחוק, שיחה, קלות ראש, דברים נטלים, זה נראה הגזמות לצד השני, זה כאילו יותר מדי קליל מכדי להיות אמיתי במפגש עם בורא עולם. אז בואו נראה איך הרב מגדיר ומדייק את המושגים. ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים. אומר הרב, לשלמות התפילה צריך שיקדימו ארבעה ציורים. כלומר, ציור זה דימוי נפשי, זה עולם מתאר כמו דימוי שמתוכו אני בא, כמו דע לפני מי אתה עומד, סוג של ציור בנפש. אז צריך ארבעה ציורים. אחד, ציור המשכה יראת השם, והוא הפך השחוק, כי השחוק ממעט היראה. כלומר, שחוק מפיג פחד, בגלל שיראה היא ממקדת, ושחוק הוא מפזר. לכן למשל, כלגבי שימושים החיובים של צחוק, כמו ליצונות רפואית, מישהו מפחד לפני איזה טיפול, אז צוחקים איתו על הטיפול הזה, דווקא. אז הצחוק מוריד מחסומים. הצחוק ממעט היראה, אפילו יראת הכבוד של השוחק עצמו. כי מאמר החכם, משרב שחוקו מתמעט את יראתו. השני, צריך שיצייר עיקר שלמות הנפש רק באושרה הפנימי, בהכרת כבודה, זאת אומרת ערכה ושלמותה, ביותה מתענגת על השם ומהירה באור הדעת ויראת השם. זאת אומרת, זה כמו ש כדי להיות חבר של מישהו אני צריך קודם להיות חבר של עצמי. מי שלא חבר של עצמו לא יכול להיות חבר של אף אחד. אז ככה, כדי לדבר עם השם, לבנות איתו קשר אמיתי, קרבה אמיתית, שזה התפילה, צריך קודם כל להיות קרוב לעצמי. אם אני רוצה שהשם יקשיב לי, אני קודם צריך להקשיב לעצמי. מה עלול לגרום לנו לא להקשיב לעצמנו? שאנחנו יותר מדי ממוקדים בחוץ. ומה חושבים עליי? מה אני שווה בלי אחרים? אני צריך את האישור הזה מבחוץ. אז זה פוגע בתפילה. מה את אומרת, אסתר? להכיר בערך הפנימי של עצמי. שיש לי מקום בעולם של עצמי.
יש מקום בעולם
שלנו? שיש לי מקום בעולם של עצמי. מה? כי תפילה תקשורת. ומי שלא מכיר את השפה של עצמו, כי הוא לא מספיק מכבד את השפה של עצמו, כי הוא לא מספיק מקשיב לעצמו, אז הוא לא יכול ליצור תקשורת אמיתית. תקשורת שלו תהיה או שלטנות או תלותיות. אבל כדי באמת להיות במצב האמיתי של נותן ומקבל, של קשר אמיתי, צריך קודם כל להיות בקשר אמיתי עם עצמו. שצריך להבין שיש לי ערך, שיש לי מקום בעולם. בהכרת כבודה ושלמותה, מה נותן את הכבוד ואת השלמות? ויותה מתענגת על השם, ומהירה גור הדעת ויראת השם. זאת אומרת, זה שלושה דברים. הכבוד והשלמות של האדם. העונג על השם, שזה לחיות את החיים האמיתיים, שזה משהו מאוד מאוד בתוכי. דעת, שזה משהו פנימי בהכרה שלי, ויראת השם, שזה גם, זה לא משהו קבוצתי, זה משהו פנימי ואישי. וזה השלמות והכבוד של הנפש, שנמצאת שם, בעונג על השם, בדעת השם, ביראת השם. על כן צריך שירחיק ממנו את התפילה מצב המורה על קניית השלמות דווקא מחוץ לנפש. שזהו יסוד לשיחה. למצוא האושר אצל אחרים, ולא אצל עצמו. כי אושר הנפש הפנימי יבוא בהגיונה עם עצמה. זאת אומרת, זה שאנחנו לא מספיק מאושרים, זה כי אנחנו תולים את האושר שלנו בנסיבות. והאושר האמיתי הוא לא תלוי בשום נסיבות. הוא נמצא בתוכנו, והוא לא תלוי בכלום. נכון, עכשיו אנחנו נפרט אותו. בעזרת השם.
אם באמת, איך זה קשה תפילה צריך לבוא מתוך
מצב כזה? כי תפילה היא תקשורת. וכדי לתקשר עם אחרים, אני צריך קודם כל להיות בתוך עצמי. שיהיה לי מקום עם עצמי בתוך עצמי שהוא יושב טוב. אחרת אני לא יכול לדבר באמת על המקום שלי. כי אני בעצמי לא מבין את המקום שלי. כי אני לא בקשר טוב איתו. זהו, שיחה, מה שהרב אומר זה, שיחה זה מצב של התמכרות לקשר עם אחרים. שאני צריך כל מצב מהם אישור. כי אחרת אני מרגיש לא שווה. לא, זה לא באמת משמח. לפעמים, השמחה נמצאת בפנים, אבל היא לא מספיק זמינה, בגלל כל מיני תרדות חיצוניות, ואז דברים שקורים בחוץ עוזרים לעורר את השמחה הפנימית. כלומר, אפשר להשתמש בדברים חיצוניים כדי לעורר את השמחה הפנימית אם היא לא מספיק נוכחת. ואז רק בכאילו, כאילו, ובאמת זה באמת. אבל מי שבאמת לא שמח ועושים כל מיני דברים כדי לשמח אותו, זה רק עוד יותר מעצבן. כדי לא כל מי שניסו לעשות להם. כלומר, השמחה החיצונית, האביזרים החיצוניים, הם לא יכולים ליצור שמחה. כשאין. הם יכולים לעורר שמחה כשלא מספיק נוכחת. ברוך אתה אלינו אלוהינו מלך העולם שהכל נמנו אמן. קודם כל זה שוב יהיה, זה שיהיה שיח. אם אדם לא שלם עם עצמו, הוא לא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא בעין. חלק מלהיות שלם זה להבין כמה אני חסר. נכון. זה מה שתורה עושה לנו. נכון, לפני שבאים ללמוד תורה, טוב לנו עם עצמנו, ואז התורה, אז באים ללמוד תורה, התורה מתחילה לפלגן לנו את החיים. סימן שהתקדמנו, סימן שתורה באמת נגעה בנו. זה כתוב בבעל הטורים, על ה... בטח מכירות את זה. כתוב, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. הכל חצי. האורך עם חצי, הרוחב עם חצי, הגובה עם חצי. נגיד, לעומת השולחן, אז המתה עם אורכו, המה רוחבו, המה וחצי קומתו. יש גם חצי, ויש גם מידות שלמות. אבל כל המידות של הארון, אורך, רוחב, גובה, כל המידות של הארון שבורות. אומר בעל הטורים, כל מידותיו היו שבורות בחצי ימות. ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו. זאת אומרת, לימוד תורה פותח בנו משהו, שובר הכוונה לא אומר הספר סיסים, אלא פותח, מגלה שהדימוי השלם שהיה לי קודם הוא לא נכון, שחייתי בסרט על עצמי, על החיים, על התורה, ועכשיו כשנוגעים בתורה באמת פתאום היא מטלטלת, פתאום היא פותחת דברים שלא, בצורה שלא התכוונו, שזה יותר ציני מה שחשבנו, ואז פתאום מרגישים קטנים, סימן שהתקדמנו. כמו שהתפארת שלמה או הנועם מלמלך, אחד משניהם אומר, פיתחו לי, שצדיק אומר, עומד כך, העמידה של צדיק ושהוא עומד ואומר, פיתחו לי שערי צדיק, אבו ועם, עודיה. הצדיק מרגיש כל הזמן מול שער, אומר, בבקשה, בבקשה, תפתחו לי, אני רוצה לבוא כדי להודות להשם. אז מה אומרים לו? זה השער להשם. כלומר, זה שאתה מרגיש בחוץ ואתה מבקש שיפתחו לך את השער, זה השער. צדיקים, יבואו, בוא. כלומר, כל הצדיקים שאתה מקנה בהם, כשאתה חולה להיות מותם, הם מרגישים בדיוק כמוך. גם הם מרגישים שהם בחוץ ומתחננים שיפתחו להם.
אז בחוץ זה בעצם השער שלהם באמת?
להרגיש בחוץ, זה סימן שאני בפנים. כי מישהו באמת בחוץ, הוא מרגיש שלא חסר לו כלום. ומישהו בתהליך של כניסה פנימה, הוא כל הזמן מרגיש בחוץ. כי הפנים פתוח לפניו. יש סיפור על רבי נחמן, כשהוא גילה את העניין של ההתמודדות, אז, אז אחד החסידים ניסה להתבודד, כמו שרבי נחמן אמר. כי הוא הלך למקום פנוי בלילה, בשקט, וניסה לדבר עם השם בצורה ספונטנית, ולא יצא לו כלום. לא הצליח לדבר. אז, טוב, ניסה ולא הצליח. אז הוא הלך לרבי נחמן, ושאל אותו, אמר לו, הרב, אני נוסע, ולא, לא, לא יצא לי. שרק להגיד לי, מה להגיד בהתבודדות? אז רבי נחמן אמר לו, תגיד, ריבונו של עולם, עד מתי אבלה את ימי ושנותיי בהבל שכזה? טוב, אז הוא הלך להתבודדות בלילה, והתחיל להגיד, ריבונו של עולם, עד מתי אבלה את ימי ושנותיי בהבל שכזה? עד מתי אבלה את ימי ושנותיי בהבל שכזה? טוב, ומזה נפתח לו הדיבור לעוד. אחרי כמה זמן, אחרי איזו תקופה, הוא רצה שדרג את ההתבודדות שלו, להעמיק אותה יותר. אז הוא החליט לעקוב אחרי רבי נחמן, ולשמוע מה רבי נחמן בעצמו אומר בהתבודדות שלו. טוב, אז חיכה להזדמנות שרבי נחמן בעצמו יצא להתבודדות, ואז הוא שמע שרבי נחמן בהתבודדות שלו אומר כך, ריבונו של עולם, עד מתי אבלה את ימי ושנותיי בהבל שכזה? עד מתי? איך אני מבזבז את החיים שלי על קטנות, על שטויות, אני כל כך מתחיל. ברוך השם, סימן טוב. אז זה שיחה. שיחה זה המצב שגורם לנו להרגיש כאילו הכיף של החיים, ההצלחה של החיים, תלויה במשהו שהוא לא נמצא בתוכי. וזה מה שהורס לנו את החיים. שערי שמיים פתוחים לכל אחד, כל הזמן. ואם אדם לא מרגיש ככה, זה הסיבה היחידה שאדם לא מרגיש ככה, זה כי הוא חוסם את עצמו. והסיבה לזה שאדם חוסם את עצמו, כי הוא שוכח שהפתח בשמיים נמצא בתוכו. והוא חושב שזה תלוי במשהו שיקרה או שיהיה. בוא נראה, זה כתוב בהערה. אומר הרב, שנואי העצבות, או לפני שהיא נובעת ממקור יותר מושכח שבדעות וברגשות. כי הדבר הכי נורא שיש בעולם יותר גרוע מרע. הדבר הכי נורא שיש בעולם זה ייאוש. כי משם באמת אין חזרה. אפשר גם להפוך רע לטוב, אבל לייאוש אין תקנה. והעצבות נובעת מייאוש. אומר על הידיעה שהאדם בהתגלותו בתור בעל רצון, כלומר הייחודיות שבאדם זה הרצון. צלם אלוקים שבאדם זה הרצון. מה זה צלם אלוקים? זה שיש היבט באדם שהוא אלוקי. כלומר שיש אותו רק לאדם ולאלוקים. אין אותו לאף יצור אחר בעולם. והדבר הזה שיש אותו רק לאדם ולאלוקים, ולא לשום יצור אחר בעולם, זה הרצון. לבעלי חיים אין רצון, כי הם פועלים רק מתוך אינסטינקטים. למלאכים אין רצון, כי כשמם כן הם, מלאכים. מה קורה שמילה מלאך? עברי. מה זה מלאך?
שליח.
שליח. אז הם שליחים, אז אין להם רצון עצמי. רק לאדם יש רצון. ובזה האדם הוא אלוקי. אז אם העניין שלנו בעולם זה לממש רצון, לחיות רצון, אז אם כך, אומר הרב, האדם בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו משתלם כולו בנקודת רצונו דווקא. העושר שלו, של האדם, הוא רצון טוב. כל קווי העושר והצלחות הרוממות שלב כל אדם כל כך עורג להם, אינם כי הם תולדות, כלומר תוצרים, מנקודת חיים מלאים, זו נקודת הרצון הטוב, הקדוש והבהיר. ובתוכן זה דומה האדם, בחופשו, ליוצרו, ליוצר כל. בחפצו, המקיף, והחופשי מכל מועקה. זאת אומרת, העניין שלי זה לרצות, לרצות יפה, לרצות נקי, לרצות זך, לרצות אלוקי, וזה, אף אחד בעולם לא יכול להפריע לי. אני יכול, באמת, לרצות בצורה מאוד יפה, מאוד נקייה, מאוד טהורה. אף אחד לא לוקח ממני את האפשרות הזאת. ואם אני רוצה כך, אני באמת, החיים שלי מלאים באור אלוקי. אז לכן אומר הרב, כשהדיעה זו מתבררת, אם האדם מבין שזה באמת כך, מיד מוצא האדם את עצמו מלא חדווה, מסולק מכל עצבות, כי הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב. זה הכל. זה העבודה שלנו. לרצות, יותר טוב.
אבל,
אם
יש רק רצון שהוא לא מוביל למעשה?
אז זה לא רצון. זה חלום על רצון. רצון זה כוח מניע. לפעמים אדם נדמה לו שהוא רוצה. שזה נורא כיף. זה גם כאילו לחשוב על זה, אבל זה גם לא מחייב כלום. רצון הכוונה נכונות להשקיע כדי שיתממש. אחרי זה לא נקרא רצון.
אבל עד לפה אפשר לדעת אם אני מתעשה את
כל זה. לא, די, די. לא להיות יותר מדי בקשוחים עם עצמנו. את שואלת, מה כמו שאת שואלת? תזכיר את השם, סליחה. עלי. מה שאת שואלת באמת זה מה הקטריון. איך אני אדע אם אני באמת ממצא את הרצון שלי, או שאני סתם מתרפא וחולמת ולא לא באמת רוצה, זה לא נקרא רצון. כי אם הייתי רוצה באמת, הייתי עושה יותר. תמיד אפשר לעשות יותר, עד שנתפרק. וזה לא מה שהשם רוצה. אז איך נדע? אז יש קטריון שכתוב בתורה, איך השם רוצה שנעבוד אותו. בשמחה וטוב לבב. כלומר, מה שעוזר לי לעבוד את השם, שמחה וטוב לבב, זה מה שהשם רוצה. ואם משהו מפריע לי לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב, אז זה לא מה שהשם רוצה. אז זה לא העבודה שלי. חוץ מהלכה. כי מה שמצוות, מה שהלכה, זה מה שנכון לכולם תמיד. אבל מעבר לזה, בעבודה שלי, בתהליכים שלי, מה שמצמיח, משמח, זה טוב, מה שלא, לא. ולא משנה מה זה. יש פה הרבה ספרים, נכון? יש פה כמה מאות ספרים, נגיד. נגיד 1,000 ספרים. באף ספר לא כתוב להיות בלחץ. את הלחץ אנחנו ממציאים בהתנזבות. אחרי זה משנים את התורה ואת התהליך הרוחני שמכניס לנו ללחץ. לא נכון, בשום מקום כתוב להיות בלחץ. זה חוויה שלנו. בגלל רגשת השמה שלנו, בגלל כל מיני. צור, זה יצר הרבה. אז האדם, אז הוא יהיה מלא חדווה. כי הוא מכיר שהוא אינו צריך כי אם לאמץ את רצונו לטוב. וזה מסור בידו בכל עת ורגע. ותכף כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. למה? כי הרצון זה אני. בכל שאני מרומם את הרצון, אני משנה הכל. יש דברים שאת רוצה באמת? נכון. יש דברים שאת רוצה באמת. אז שתרצי ככה, תקשר מקדש ברוך הוא, אז כל החיים יראו אחר.
אבל זה לא בבום.
לא אמרתי שזה בבום. אבל זה תהליך שאפשר להתחיל אותו הרגע, ושפל את הרצון טיפה. הרגע, לרגע הבא עוד קצת, וככה משיעור לשיעור, או מיום ליום, וכל הזמן אנחנו בתהליך של התגדלות של רצון. אז אנחנו כל הזמן בתהליך של צמיחה. זה נורא משמח. וזה בידיים שלנו לגמרי. ואף אחד לא יכול לקלקל את זה. הרי האדם, כמו שאמרנו, האדם הוא הרצון. נכון, כבר דיברנו על פעם. נכון, בטח כבר דיברנו על זה פעם. נכון, אני, זה מה שאני רוצה. כי היכולת לא יכולה להגדיר את האדם. כי היכולת תלויה בהרבה דברים שלא תלויים בי, ומה שלא תלוי בי לא יכול להגדיר אותי. אז לא הכל אני יכול. אז מה אני יכול או לא יכול, זה לא קובע מי אני. לא זה מה שקובע את הגודל הרוחני שלי. מה אני יכול או מה אני לא יכול, כי זה לא תלוי בי. אבל הרצון, כן. כי לרצות אני יכול. אז אם אני לא רוצה יותר, זה כי אני לא רוצה יותר. אז זה כן, קובע, מי אין. שני, זה כמו גלגל, בתוך גלגל, בתוך גלגל, בתוך גלגל, בתוך גלגל. אז אם עושים תזוזה קטנה בגלגל הפנימי, אז כל הגלגלים האחרים מסתובבים, כמו, נכון? אז ככה, אם אדם משנה טיפה את הרצון לטוב, זה מוליד ים של מחשבות חדשות, רצונות חדשים, רגשות חדשים, יכולות חדשות. כי שיניתי משהו ברצון. אתה רוצה את משהו בחיים באמת? אז כשבך תרצית, תקשר מהקדוש ברוך הוא, תרגיש. כמו שהרגש אז, כי רצית משהו באמת. איך מרגישים כשרוצים משהו באמת? קשה לרדם בלילה, חושבים על זה כל היום. נכון, לא משנה, מה מנסים לחשוב? איכשהו המחשבות מלוכות איתנו לשם. כי זה מטריד אותם, זה תוסס בתוכם. כשככה נרצה את הקשר מהקדוש ברוך הוא, נהיה כל הזמן בצמיחה.
איך נגיע לכזה?
רוצים?
זה מוכנות כאילו להשקיע?
לרצות. מי מפריע לנו לרצות?
איך מעוררים את הרצון?
כן, אבל באותה תעוזה וכאילו, לא תעוזה, באותה
עוצמה. כן. ופשוט לזכור שהקדוש ברוך הוא והקשר איתו זה החיים שלנו. כל תשוקות החיים זה כי אנחנו אוהבים את החיים. אז אם אוהבים את החיים, כמה אוהבים את מקור החיים? טעם החיים. את הנקודה שמנה נותנים כל החיים. אם הקדוש ברוך הוא נותן לו תפקיד מסוים בחיים, מנכ״ל על, לא יודע, שר הדתות, כאילו, אם הקשר איתו הוא פינה בחיים, אז באמת, כאילו, צריך להגזים, כאילו, שיהיו דברים בחיים. אבל אם גנים שהוא מקור חיים, הוא החיים, הוא טעם החיים, אז יש שמחת חיים בקשר איתו. ובאופן טבעי רוצים עוד, כמו כל דבר שמניע את החיים. כשהדגש הוא על באופן טבעי. רק שנייה.
הרב אמר שאם משהו לא משמח
אותי, אז כמו שזה כנראה
לא
רוצה משמח. בעבודת השם.
אז לפעמים זה יכול לבוא
מהצלנות. יש לך לדאוג? למה זה לא משמח? אני מדבר אבל על צורה ישרה. יש כל מיני דרכים. אני חושב שנזכרתי בזה היום, לא יודע למה. נגיד, כי זה הרבה, זה גישות. זה סגנונות בעבודת השם. וכל אחד יש את הבית מדרש שלו. את המקום שלו. וזה אני מתכוון. נגיד, ראיתי, אני הזכרתי איתו בהסברים, למה התורה אומרת, מהתורה צמים יום אחד בשנה, ביום הכיפורים. ויש מצווה, חז"ל דורשים, שיש מצווה לאכול בערב יום הכיפורים. למה מצווה לאכול בערב יום הכיפורים? אז יש כאלה שאומרים, הראשונים, שאומרים, יאו, איזה טוב השם. אומרנו יום אחד לצום, אז אתם אומרנו יום קודם תאכלו, כי יהיה לכם שכר על האכילה, כי זה נותן לכם כוח לעבור את הצום בטוב. יש אחד מהראשונים שאומר, למה יש מצווה לאכול בערב יום הכיפורים? כי אז הצום יהיה יותר קשה. יש עניין שצום יהיה קשה. אז כל אחד לסרט שלו. אז בזה אדם בוכה. נכון, מה זה ראשי תיבות אלול, שאנחנו הכי מכירים? אני לדודי, ודודי לי. פעם ראיתי איזה פשקביל על עצרת התעוררות של סליחות, והיה שם ראשי תיבות אלול בענק, אוי לי ואבוי לי נפשי. אז כל אחד בסרט שלו, שיהיה שוב מסרטי האימה. אז גם הסרט האימוני שלהם הוא כזה. אז בסדר, זה מה שעושה להם טוב. אבל זה מה שמחזיק את הרמה הרוחנית והמוסרית שלהם. אז אולי ככה נכון להם, באמת. והם לא הסתדרו עם עולם של אהבת השם. ויש כאלה שלהפך. זה פשוט מחבא אותם, המחשבה הזאת שידע. שאתה שחו בתור איזשהו יותר עצבני שמחכה. זה חצי
להם.
נכון, נכון. אבל המינון שונה מאדם לאדם, משלב לשלב. אז רק אומר רגישים למינון הזה. ומה הקטריון? מה המינון? מה שעושה לי טוב.
אבל במובן של...
לא. כי מה שעושה לי טוב, הכוונה שעוזר לי לעבוד אותו בשמחה ותו לבב. כלומר, באופן שאני שמה לגמרי. כדי להיות כולי שלו, אני צריך להיות בשמחה ותו לבב. אחרת אני לא יהיה כולי שלו. שחתולה מגוננת על הגורים שלה, זה לא יש לה מידת חמלה. אין לה, עוד כמה חודשים הם יריבו על אותו אוכל, כאילו בלי טיפה סנטימנטי. זה גם סוג של אינסטינקט. א' הוא לא כלב, הוא כלב מבויה, זה בכלל אותו דבר. זה בעל חיים אחר שאדם ימציא. כלב בית, כלב מבויה, זה בעל חיים מסוג חדש שאדם ימציא. כלבי בר, כלבי פרי בטבע, אין להם אותם תכונות. הם לא מקשקשים בזנב כשהם רואים בן אדם. הם חושפים שיניים. כן, נורמלי. טוב. לא, לא שיש להם רצון, אבל שיגשו אותם לגמרי.
מותר כלב?
אם הוא לגדל כלב בבית, אם הוא לא נושך ולא מרעיש השכנים ולא...
לא, מבחינה הלכתית.
זה לא שיעור הלכה. טוב.
הרב, הרבה מה אנחנו רוצים, כאילו,
ברצון, ברור שאנחנו רוצים להיות בקרבת השם, כאילו, אנחנו רוצים להיות בקרבת השם. בפועל, כאילו, יש לזה המון מניות. כן. אבל אמונה, אומר הרמב״ם, הרמב״ם מגדיר, אומרים ברוכים, אמונה היא לא נאמר בפה. אלא מצויר בנפש. כלומר, מה שקובע, אם אני מאמין, אם אדם מאמין, ועל כמה הוא מאמין, זה לא מה הוא אומר, זה לא מה הוא מבין, זה איך הוא חי. זה המפה. אגיד, אדם שטוען שהוא מאמין, כי הוא מבין, הוא למד אמונה והוא הסכים, אבל הוא חי בחרדה קיומית, או שהוא מלא קנאה ושנאה, אז הוא לא באמת מאמין, לא משנה מה הוא אומר. יכול להיות אדם אחר, שטוען שהוא לא מאמין, כי כל מי ששמע על אלוקים זה בצורה כזאת מעוותת, שאומר, אם זה ככה, אז אני לא מאמין. כלומר, אני מאמין לא יודע מה, בטוב האנושי, אני באנרגיה קוסמית. בסדר. הוא באמת מאמין. אם האמונה הזאת גורמת לו לרצות להיות טוב, ולהביא טוב לעולם. הוא מאמין, רק לא יודע שכך קוראים לזה. ואדם השני, הראשון שציירנו, אז הוא כופר, רק הוא לא מרגיש להודות בזה.
זה שקשר לנו לחיות כבת השם הזה אומר שכך.
כן. שאנחנו בתיאוריה אנחנו מסכימים. כל זה המילה הראשונה שהתחלת להגיד קודם, בתיאוריה. אמונה היא לא בתיאוריה. אמונה היא בחיים.
בחיים יש דברים שמסתכלים אותם, אומר.
זה בדיוק, זה הסיפור. זה כל הסיפור של העולם. שזה נבראנו, בדיוק. כדי להיות בעולם שיש בו הסחות הדעת ומניעות, וכדי שנתגבר עליהם ונאהב את השם בעיני. כי זה הסימן שאנחנו אוהבים את השם בעיני. שנצא ממצרים. ומה? העולם הוא לא בית מדרש. מדרשה זה לא מקום בעולם הזה. מדרשה זה מעין עולם הבא. אם זה לא ברור, עכשיו זה יהיה ברור בתמוז. זה כמו שנייה. זה כמו שבת. נכון, מדרשה זה הפוך מכל העולם. כל העולם, שישה ימים עובדים, כמו מתמודדים עם מציאות של חוץ, ועם כל מיני אתגרים, בחברה ובחיים. בשבת זה מעין עולם הבא, ויש פניות לעבודת השם, לתפילה ולתורה. מדרשה זה להפך. ראשון עד חמישי, אז אנחנו אומרים בעבודת השם ובתפילה. ונוסעים הביתה לשישי שבת, פתאום כל הניסיונות והבלבולים. עולם הפוך ראיתי. הסימה של מדרשה היא לא בעולם הזה. כן.
רציתי
להציף על
השאלה הקודמת ששאלתי. כאילו שיש מצבים שאנחנו מאמינים שזה יכול ממש לבלבל אם זה נובע מזה שזה לא משמח אותי לעשות משהו מסוים. או שזה נובע מזה שאני פשוט צריכה לעמול עליו. נגיד, לדוגמה, אין לי כוח עכשיו להיכנס לאיזשהו שיעור מסוים. אז אני יכולה להגיד לעצמי, זה לא משמח אותך, אז זה אומר שהשם לא רוצה שתיכנסי. או שאני כאילו אמרה לי לעצמי, כאילו, צריכה לעמול על זה, אחרי כך.
נכון. מי הייתה את התשובה?
אף אחד, כל אחד זה...
רק את, בדיוק. התשובה נמצאת בפנים.
אבל שמיים מעולים.
כן. אז תחליטי שאת נכנסת לדקות הראשונות ויושבת בצד, כשאם תצאי זה לא רפויה ותראי. אבל המקום האחרון להחליט החלטות כאלה זה בתוך הכיתה ולא בבית, לא בפנימה, כי לא ב... כי אז כאילו כשנמצאים במיטה ומתלבטים ללכת לשיעור, זה לא כמו שנמצאים בשיעור ומתלבטים להישאר בשיעור. אז עדיף להיכנס לשיעור ולראות מה קורה. אז לפחות שהשיקול יהיה ממקום הכי בריא שאפשר ולא ממקום שמראש מסית אותי לכיוון הלא נכון. אולי נכון, אבל לא בטוח. אז אם את לא בטוחה, אז עדיף לנסות. ואם אי אפשר, אז באמת אי אפשר. אז זה גם לא רצון השם. בקיצור, מי שאנחנו, זה מה שאנחנו רוצים. ובעיקר, איך אנחנו רוצים. מה זאת אומרת? הרי... כמעט כל בני אדם רוצים אותו דבר. כולם רוצים אהבה ומשפחה ובריאות ופרנסה והצלחה, נכון? השאלה היא איך רוצים. כלומר, מתוך מה רוצים ולשם מה רוצים. זה מה שקובע מהם. כי אפשר לרצות, אפשר לרצות, אפשר לרצות. נגיד, אפשר לרצות לאכול כמו בעל חיים, בדיוק כמו בעל חיים. אפשר לרצות לאכול כמו בן אדם, אפשר לרצות לאכול כמו יהודי עובד השם. זה לא אותו דבר. אפשר לרצות להתחתן כמו בעל חיים, בדיוק כמו בעל חיים, להיות הדור. אפשר לרצות להתחתן כמו בן אדם, אפשר לרצות להתחתן כמו יהודי עובד השם. זה לא אותו דבר. אז איך אנחנו רוצים דברים? זה תלוי בנו. וככל שאנחנו רוצים דברים בצורה יותר עדינה, יותר פנימית, יותר עמוקה, יותר מקורית, יותר אלוקית, כל החיים שלנו משתנים. כל העולם הפנימי שלנו משתנים. זה מה שהרב אומר, תכף כשרצונו מתעלה, הרי הוא מתעלה. ולא רק הוא, וכל הספירות העולמיות התלויות בו, מתעלות עמו. אז אם ככה, ברגע שאדם מבין את זה, אומר הרב, הנה מה סימן שהבנו את זה באמת, שהכל תלוי ברצון שלנו, ברצון שלנו תלוי בנו, ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עוז וחדווה עם סיבת, עם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו, והוא מושל בכל המחמנים הנפלאים, העצורים באוצר נחמד ושמן זה. עכשיו, שימו לב למשפט הבא. המחשבה שהעושר תלוי במשהו חוץ ליכולתו של האדם, במשהו חוץ להווייתו, וחוץ לרצונו, מחשבת פיגולי, רשעות וסיכלות היא מרופדת. המחשבה של, אי, להם אתה חלטה, הייתי מאושרת. זה עבודה זרה, המחשבה הזאת. היא לא אומרת סתם שטות, כמו שאני אומר, סיכלות. כי אנשים אומרים, ברגע שתולים את העושר בנסיבות, בנתונים, בתנאים, זה לא אמיתי. אנשים אומרים, מה, איך אני יכול להיות מאושר כשאין לי א' ב' ג'? כשאין לי א' ב' ג', אז אני מאושר. נכון? אבל זה לא נכון. כי הראיה, שיש עוד אנשים שאין להם את אותו א' ב' ג' והם מאושרים גם עכשיו. יש אנשים שיש להם את אותו א' ב' ג' והם לא מאושרים, למרות שיש להם. הסימן שהעושר לא באמת תלוי בנסיבות, בנתונים. נכון? יש כאלה חלומות. מה, כשנתחתן, אני תמיד מאושר. בשביל ילדים, מה, אחרי שלא תסבנית שיש לך ילדים. חכו, תראו. חכו שהם יביאו לגילי התבגרות. שהיום זה מ-3 עד 30. אין דבר שגורם לאנשים להיות מאושרים. ואין דבר שמפריע לאנשים להיות מאושרים. לפעמים העושר הזה הוא לא זמין, אנחנו לא בצהלה, כי יש התמודדויות קשות, ויש באמת דברים מורכבים. אבל זה לא פוגע בעצם המעיין הפנימי של השמחה, שהוא בתוכן, כי הוא עצם החיים. לא תמיד צריכים להיות בצהלה, אבל תמיד אפשר להיות בשמחה. כן.
אבל יש כאלה דברים שממלאים אותך, שעובדים לשמחה וכיוב, כאילו, אתה... ברור שאתה
צריך להיות תלוי בהם. בדיוק. זה התשובה. נכון. לפעמים זה עושה, לפעמים לא. אז השמחה לא תלויה בהם.
עכשיו למדתי בלעוד התורה, שהוא אומר ש... מה זה נעשה למשמע? תלוי, נעשה זה הבנה שהתורה, קודם כל התורה, היא לא תלויה בקיום שלה. היא גדולה מעצם זה, אני מרגישה שגם השמחה. היא הגודל לפני עצמה.
נכון. השמחה היא החיים בעצמה. באמת יש רק שמחה אחת בחיים, שמחת חיים. שמחה היא תרגום לשפת הנפש של המודעות שלנו לזה שאנחנו חיים. השמחה היא עצם החיים. ילד קטן, תינוק, שהוא קם בשנה, שנה וחצי, הוא קם בבוקר, הוא שמח. הוא צוחק, הוא מחייך. אם לא, צריך לבדוק מה קרה. אולי חיתול שלו מלא, אולי תנפות לשיניים. וכשמישהי שמחה שלי, מה קרה שאתם שמחה? אז למה זה ככה? איך הגענו עד הלום? כי תינוקות, ילדים קטנים, הם חיים את עצם החיים. הם מאוד חווים את החיות עצמה, וזה השמחה. ובתור בני אדם מבוגרים, אנחנו כל כך עסוקים במאמצים לשפר איכויות חיים, מסגרת של החיים, מצב מקצועי ומצב אישי ומצב משפחתי ומצב חברתי. אבל מרוב שאנחנו עסוקים במסגרת של החיים, אנחנו שוכחים דבר אחד, לחיות, להתענג על עצם החיים. אז אנחנו באמת פחות שמחים, כי אנחנו מסיחים את הדעת מהחיים, שאין השמחה.
ואתה
לא מצליח לצלח
בתורה, אז יכול להיות
שכאילו השמחה הזאת שאנחנו
רוצים, כאילו
תיארה, אבל הנשמה היא תמיד מחלפנים. כן. זה גם תלוי. על זה אומרים, בשם בעל שם טוב, כתוב. אומרים, וערב נא, השם אלוקינו, אני אברך אותך בפיים. התורה כשלעצמה היא עריבה, היא מתוקה. כתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים, מדבש, ונפצופים. התורה היא מתוקה. אז למה לא תמיד זה מרגיש לנו ככה? למה צריך להתפלל לזה כל יום? הערב נא. אז אומר הבעל שם טוב, הרב מהשם לא כן לדברי תורתך בפין. זאת אומרת, הבעיה היא לא, אם התורה לא מרגישה לנו מתוקה, הבעיה היא לא בתורה, אלא בחוש הטעם שלנו. יכול להיות שקלקלנו אותה. נגיד מי שאוכל הרבה ג'אנק פוד, הרבה, נגיד, הרבה חטיפים. וחטיפים שמים בכוונה יותר מדי תבלינים. כדי שיהיה קשה להפסיק. אז, או כמו יותר מדי סוכר. בצורה לא בריאה. ואז זה משטיח את הטעם. כבר קשה להרגיש דקויות של טעמים. כמו ילדים קטנים ששופכים על הכל קטשופ. אחרי זה כבר לא משנה מה האוכל, הייתה כאילו על הכל טעם של קטשופ. אז ככה, או נגיד מוזיקה. מי שרגיל שמוזיקה זה רק דבר כזה קליל ושטחי וקופסני שעל המקום עושה לו כזה... אז קשה לך, אין סבלנות להקשיב למוזיקה עמוקה, עם דקויות ועדינות. כי הוא רגיל שמוזיקה זה משהו כזה שמקפיץ. אז ככה, אם אנחנו מחפשים את ההנאות של החיים, את הריגוש של החיים, את הכיף של החיים, בדברים חיצוניים, אז קשה לנו להבין כמה התורה מתוקה. תרסנו לעצמנו את חוש הטעם, של נתיקות האמיתית. אז לכן, השינוי הוא בפה, בחוש הטעם. טעמו הוא כתוב השם. כי העבודה היא לדבוק בתורה, בייחוד כזאת, ברצון כזה, בעוצמה כזו, בהחלטה של בחירה כזאת, בחירת חיים כזאת, ואז הוא מלך, לשחזר את חושתם המקורית, שבאמת לקלוט כמה היא מתוקה.
להכיר
עצמם אפילו בשכל ובאמת. לא שכל, בחיים. לדבוק בתורה, באמת. ולכן כתוב, בן אדם לומד אלה במקום שליבו חפץ, מרב שליבו חפץ, כי צריך להתחיל מהמקום שהכי כן כבר מחובר. ואז דרכו אני אבין שבאמת כל הכוחה היא כזאת. אז יש דברים שכבר זכיתי להרגיש. יש דברים שעוד לא זכיתי להרגיש. אבל התורה היא כזאת. כי התורה היא באמת מתוקה. אז לכן היא באמת משמחת. למה אסור ללמוד תורה בתשעה באב? היא משמחת. במחשבה הזאת, שהאושר לא נמצא בתוכנו, לא תלוי בנו, אז אומר הרב, מחשבת פיגול היא. רשעות וסיפלות המרופדת, והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות שביסוד הרשעה. מדהים.
זה
אין
מובן, כי באמת יש שורש לכל דבר, כאילו.
נכון.
אני חושבת שכאילו ההסתכלות שלנו, ההבנה של כל דבר, כמו שהמידות
הטובות,
הן כזה
שרשרת
וכזה, החרודות זאת כאילו.
נכון. אז גם המידות הרעות,
וכאילו,
כשאתה
עצור, כאילו,
כשאתה
מיואש,
ואתה עצור, ואתה כאילו, כאילו,
כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, אז הרב אומר שהשורש של כל התכונות השפלות, כלומר גם סתם תאוות גופניות אפילו, שהן לא בצורה המתוקנת שלהן, וגם כל המידות הרעות, זה בנקודה הזאת. כשאדם לא יודע שהאושר נמצא בו, הוא מחפש משהו שיעשה לו טוב, שיעשה לו נעים. ואז הוא מרגיש שכל מה שעושה לו טוב ונעים זה לגיטימי. כי אם היה כל כך קשה לי, כל כך עצוב, אז אם כבר מצאתי משהו שעושה לי טוב, זכותי. אף אחד לא יגיד לי שיעשו. בגלל שהביא את עצמו מראש למצב כזה, שהוא מדוכא. למה הוא מדוכא? כי לא מבין שהשמחה נמצאת בתוכו. הוא מחפש אותה בתנאים. לא עושים, זה מגלים, היא באמת ככה. איך מגלים? כשלומדים תורה, במקום שאנחנו הכי אוהבים. ואז מגלים שבאמת האמת והאור האלוקי של החיים, שהוא טעם החיים, שהוא עונג ומתיקות שאין בעולם. אז מגלים שהוא באמת 24/7 בחינם. רק לקחת. וזה בתוכנו. נכון, אבל קודם כל להתחיל ממקום שהבנו שזה באמת כך. מי שטעם, יהיה נוגרי. אחרי זה, מתוך המקום הזה, אפשר להתמודד עם המציאות החיצונית. אבל קודם כל לדעת שזה יהיה צרוף בנו, שזה ככה. שהתורה היא טעם החיים. ושהיא מתוקה במתיקות שאין בעולם. אחרי שזה צרוף בתוכנו, אפשר לצאת להתמודד עם העולם החיצוני.
טוב, אבל אז יכול להיות, ברגע שאני לא לומדת תורה, אז אני אגיד, אני
תגדר
עליי בעצם לחיות בעולם.
לא, חלילה, חלילה. העולם הזה הוא לא כולל, וזה מלכתחילה לגמרי. העולם הוא מקום של עשייה. זה כמו שהתכלית של המציאות היא שבת. יום שכולו שבת. אבל יש בעולם שישה ימי עבודה ויום אחד שבת. אלה הפרופורציות. זה כמו שהמוח זה עיקר האדם. ולאדם בוגר יש קילו, בערך קילו, קילו וחצי מוח מתוך 60 קילו, 70 קילו של אדם בוגר. אז אלה פרופורציות. רוב העולם הוא חוץ. כי העניין זה דווקא לקדש עם שמיים בחוץ. שזה העולם הזה נברא. זה כמו שעיקר השמחה, אפרופו חודש אדר, כמו שהרמב״ם אומר, שעיקר השמחה זה לשמח את האנשים שלא שמחים. זה עיקר השמחה. אז כמו שלגבי אנשים אחרים, מכירות את זה בטח, בלכות משלוח מנות, בלכות פורים. מכירות, כאילו אני... זה גדול נחת שהם כולם יודעות את זה. שעיקר השמחה זה לשמח את האנשים שלא שמחים. אז כמו שזה נכון לגבי אנשים אחרים, זה גם נכון בתוכי. עיקר השמחה היא לשמח את המקומות בתוכי שלא שמחים. כי נגיד שרובי שמח, אבל יש בתוכי עדיין מקומות לא שמחים. אז צריך לברר, למה? מה בתוכי מתנגד? מה בתוכי לא שמה עדיין? ולמה? ולדבר עם המקום הזה, לחבר גם אותו. זה עיקר העבודה.
משמע שכאילו,
כבר
תמיד שמחה,
פשוט תמיד צריך
להיות
משהו לא עובר
אותה.
נכון. כשנגיד
שקורה משהו
כאילו,
נגיד,
מישהו נפצע קורה משהו כזה. כן. אז אנחנו לא בצהלה, אנחנו בעבל, אבל שמחה ועבל לא שקורים. זה לא נכון לבטא את השמחה הזאת כרגע. אבל זה כמו שאומרים, כאילו, וואי, הייתה לנו זכות שהיינו קרובים לכזה בן אדם גדול הרבה שנים. נכון? אז זה גם שמחה. אבל ששמחה פנימית. וכרגע בחוויה אנחנו בעבל. נגיד יהודי לתשעה באב, הוא שמח שהוא יהודי. אבל הוא בעבל. אבל הוא שמח שהוא יהודי. אם היינו אומרים לו, במקום להיות יהודי אבל, בוא תהיה גוי שלב. תהיה רואה פרות בניו זלנד. יש לך דשא לכל החיים. ואין קסאמים, אין בלגנים. הוא היה מסכים להתחלף. לא. נכון, הוא היה אומר, אני מעדיף להיות יהודי אבל ולא גוי שלב. סימן, שהוא שמח שהוא יהודי. גם בתשעה באב אומרים שלא עשני גוי, שבחברנו מכל העמים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, ובדילנו אותו אם, ונתנו תורת אמת, וכל המתה בתוכנו, אנחנו שמחים בזה גם בתשעה באב. אבל עשו לנו תורה בתשעה באב, כי אנחנו בעבל. אז זה לא סופר. השמחה היא יותר עמוקה מאשר כלי הביטוי שלה. מבחינת כלי הביטוי של השמחה, אז זה תלוי סיטואציה. כמה נכון לבטא את השמחה, באיזה צורה, זה כמו אהבה. אנחנו אוהבים את כולם, זה לא אומר שאנחנו מתחבקים עם כולם. עם כיפודים למשל לא כדאי. וזה כבר תביא בנסיבות. מי ומה, וכמה ולמה ואיך. אבל עצם האהבה הפנימית היא לכולם. אז גם השמחה זה אותו דבר. היא נמצאת בפנים כל הזמן, איך נכון לבטא אותה, כמה, באיזה צורה, באיזה סגנון, באיזה תדר, זה תלוי בנסיבות.
אבל
זה אדם שבעצם לא מרגיש שמחה. הוא לא אמור להרגיש שמחה. אבל תחושת עומק החיים שלו היא תחושה של שמחה, אחרת הוא לא יזז. יש, מי שמתעורר בבוקר וקם למיטה, יש לו שמחה. הבן אדם היחיד שהוא באמת לא שמח בכלל, אז הוא מתעורר בבוקר והוא לא יוצא מהמיטה. זה נקרא דיכאון מז'ורי, דיכאון קליני, ואז מאשפזים אותו. אבל כל מי שתפקד הוא שמח. הוא לא מרגיש שמח, אבל זה לא תלוי בזה. אפשר להיות שמח בלי להרגיש שמח. זה לא האידאל כמובן. האידאל זה גם להרגיש שמח. אבל השמחה היא לא תלויה בעוצמת ההרגשה שלה. היא עצם תחושת החיים, עצם החיות הפנימית. המודעות שלה, המודעות שלנו לחיים זה השמחה. לא שמחים בגלל סיבות. מי שמחפש סיבות לשמוח, תמיד גם נמצא מספיק סיבות לא לשמוח. אז לא הסיבות מסמכות אותנו. הסיבות זה כלי עזר, אביזרים. זה לא הדבר. כן. איזה מה?
גילויים יש לשמחה. כי אני חושבת שהמקשה לפחות שאני מכירה את הגילוי של השמחה רק שזה...
תהליצות. כן. אבל נגיד, יש שמחה שמתבטאת ביצירתיות. נגיד, כמו של אומן. וזה יכול להיות במון כובד ראש. במון אחריות. אבל זה משמח. לא מסיע, אתה לא תחרות. הוא עושה את זה. וזה הוא עושה. הוא יוצר. אז הרבה כובד ראש, הרבה שמחה.
יש גם מצב הפוך שהאדם מרגיש שהוא
שמח. אבל זה אפילו לא מרגיש, זה מרגיש עליצות, מרגיש בהיי. אולי הוא מצב. הנה, רות, יש לי עוד גילוי של שמחה. כאב.
אז זה שה... עכשיו זה כבר מתחיל...
עכשיו זה מתחיל לעניין. הנה, הגענו לנקודה. זה הקדמה למציאת ישרים. זה... אצל הרמח"ל זה נמצא בביטויים של אהבה. איך נראים חיים של אהבה? איך חיים שאוהבים? אז הרמח"ל אומר, אהבה, שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך. אז הנה, כאן דבר ראשון אומר הרמח"ל, אהבה זה לא רגיש. זה גם רגיש, אבל זה לא רק רגיש. אהבה לא מתחילה מהרגיש. איך אני יודע? היא נקבע. זה הרגיש, זה לא דבר קבוע. הרגיש עולה ויורד, תמיד. והוא גם צזיתי. אהבה, שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך. אז שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. אז הנה, זה גם, אהבה זה יצירתיות. להצטער אם חסר זה, מצידו או מאחרים. אהבה זה גם צער. על כל מה שלא לא ממומש באהבה. ויקנה על זה, כלומר, אכפתי. וישמח שמחה רבה, בעשות דבר מזה. אז ביחד, זה משפחה אחת. אהבה, שמחה, יצירתיות, כאב. ואכפתיות, זה אותה משפחה. שכחת, אנחנו למטה בקצה ההערה, שורה שנייה למטה, שכחת השם בטובו, אורו וישעו, חוכמתו, חסדו וגבורתו.
הרב?
כן.
לא בדיוק הבנתי את הנקודה של, כאילו, נאמר שכאילו, לא צריך לחפש סיבות לשמוח,
ואז
אנחנו נמצא סיבות לעצמך.
נכון.
אבל השמחה לא תגיע מעצמה.
נאמר.
אני...
טוב, אז אני אגלה לך סוד גדול. השמחה נמצאת בפנים.
אבל אני צריכה לגלות אותה.
נכון, לגלות, לא ליצור, לגלות. אז לגלות זה אומר בדיוק שלא צריך סיבות, כי היא כבר בפנים. אבל צריך להסיר את המחיצות, זה הכל. זה גם הקדמה לשדת ישרים. נכון, המשפט הראשון של הקדמה אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירה את הידוע להם כבר. הוא פורסם סתם פורסים גדול. זאת אומרת, מסילת ישרים הוא ספר שבונה אישיות. אז הרמח"ל אומר שהעבודה של בניין האישיות זה לא המצאה אלא גילוי. מה ההבדל בין המצאה לבין גילוי? המצאה, בדיוק, המצאה זה להמציא משהו שלא קיים בטבע. גילוי זה גילוי, זה כמו שהמורה בדיחות האלה, שהמורה אומרת שגילו את החמצן לפני 400 שנה, ואז יש לו הזמן לשמו קודם. אותו דבר, אבל למדו לבודד את החומר, להבין שזה חומר מסוים, בשלב מסוים. אז בעניין האישיות זה לא להמציא לעצמנו אישיות, אלא לגלות את האישיות שאנחנו. והשמחה באה מהאישיות שאנחנו. אז לא צריך סיבות. אבל אם יש את ראשי רקע שמפריעים, אז צריך להשתיק אותם. זה שיש על הפשיד בפנימיות שלנו. זה מחזיר אותנו למעלה. זה מה שהרב אומר, שניגשים לתפילה, לא, הנה, בוא נקרא את זה שוב. על כן, צריך שירחיק ממנו לעת התפילה, מצב המורה, המורה זה תחילת שורה, על קניית השלמות, דווקא מחוץ לנפש. שזה יסוד השיחה. למצוא העושר אצל אחרים, ולא אצל עצמו. שזה, כמו שראינו בהערה, זה הטעות של החיים. לחשוב שהאושר נמצא במקום אחר, לא בתוכי. כי אושר הנפש הפנימי יבוא בהגיונה עם עצמה. השלישי, צריך שיסכים, כלומר שיחליט בהחלטה פנימית, כי ראוי שיהיו הנהגותיו כפי השכל והציור השלם, כלומר, המושלם ביראת השם. שזהו תכלית התפילה. ולזה צריך שימנע מקלות ראש. שישר, יש פה הגדרה, מה זה קלות ראש? קלות ראש זה לא עליצות. מה זה קלות ראש במובן השלילי? יסוד קלות ראש הוא שיתנהג בהנהגה שהיא אפילו הפך מושכלה בעצמו. מה שאדם יודע את האמת, אבל עושה ההפך, כי מה אכפת למה זה משנה? זה קלות ראש. הרביעי, צריך שיצייר לקראת ערך הדיבור. להבין שהמילים שלנו בונות עולם. למילים יש המון 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 כוח. ובזה תצטייר בנפשו ערך התפילה, שנעשה בכוח היתרון של בני אדם על יתר בעלי חיים. נכון, מה הגדרה של מין האדם? דומם, צומח, חי, מדבר. לא רוצה או חושב, אלא מדבר. כי הדיבור יכול גם לבטא בחיים ממש את האיכות הפנימית של האדם. ולזה, מה מבטא את זה שאנחנו באמת מכירים את ערך הדיבור? ולזה צריך להתרחק מדברים בטלים שהם מורים זלזול על כוח הדיבור שרואי לשומרו ולכבדו ובלתי להשתמש בו כאילו לדברים מכובדים וקדושים, כי כל דבר שיש הרבה ממנו אז הוא נהיה זול, יש כזה אינפלציה שמוזילה את הערך שלו. אז אם אדם מקשש ומתקשש כל היום, אז למילים שלו יש ערך זול. אבל אם אדם חושב לפני שהוא מדבר, אז אנשים הרבה כאן, אנשים שתקנים, אז כשהם פעם אומרים משהו, כולם מקשיבים. כדים שלא סתם מדבר. שאם הוא אומר זה כי יש תוכן. אלא מתוך שמחה של מצווה. המצווה היא יוצאת גם כן לפועל, לחוץ לנפש העושה. נגיד, לעומת דבקות. הדבקות היא פנימית. מצווה היא פעולה חיצונית. אומנם השמחה היא השלמות הפנימית שנפש הישר מרגשת ביותה משגת שהולכת בדרך ישרה וטובה. הנה, זה שמחה. השלמות שמרגישים כשאני מבין שאני הולך בדרך ישרה. או שאני פוגש את היושר שבי, את הטוב שבי, כשאני מבין שאני באמת טוב. זה שמחה. והשנייה, והשלמה הפנימית היא תחית לתפילה. כן. הרגש שאנחנו קוראים לשמחה הוא תרגום לדברים פנימיים, כאילו צריך לקרוא להם באיזשהו שם. החיים של עצמם, החיים זה כולל מדי, חיים זה לא דבר שאפשר להגדיר אותו, כי החיים כוללים את הכל. אבל תחושת החיים, הפעולה שתחושת החיים מעוררת בנפש, אני צריך להגדיר אותה. זה לא רצון, זה לא דבקות, זה שמחה. זה מה שזה. לחוש את החיים, שיש לתוכי מעיין חיים שנובע, זה שמחה. זה מה? אמור להיות? כן, לכן, כל מה שיותר קשור לחיים, יותר משמח. נגיד, אוכל משמח, נכון? אוכל עושה מצב רוח טוב, כי הוא מחזיק את החיים. אין שמחה כשמחת חתן וקלה, כי משם נובעים חיים חדשים. ככל שבו יותר נוגע לשורש החיים, הוא יותר משמח. לכן התורה משמחת. כי היא טעם אחרי. הכאב הוא ביטוי של עומק של חיות. זה כמו להגיד מישהו אחרי תאונת דרכים, קשה. חוששים שחוט השדרה שלו נפגע, שהוא יהיה משותק לכל החיים. ופתאום הוא מתעורר ואומר, איי, כואבת לי היד, ברוך השם. כואבת לי גם הרגליים, ברוך השם. סימן שלא משותק. אז ככה הכאב הוא אינדיקציה לזה שאני רוצה לחיות חיים שלמי. אז זה טוב. טוב, שיהיה חודש טוב ושמח, מרבים בשמחה. הכוונה שכל פעם מוסיפים עוד. היום רק אלף ראש חודש, ואנחנו עוד בבוקר. אז רק השם, שמיום ליום יהיה יותר שמח.